ערב טוב, אנחנו היום בשיעור מיוחד ט"ו בשבט, מאוד משמח. זה כאילו כל השיעורים שאנחנו עוברים במשך כל השנה הם בעצם קשורים לט"ו בשבט. ארץ ישראל זה החג של ט"ו בשבט, וזה צריך ממש להיות בשמחה עצומה, בעולם הגדול והטהור והקדוש הזה. הלבנה נמצאת בשלמותה ומאירה את העולם בשיא תפארתה. המשנה במסכת ראש השנה אומרת ארבעה ראשי שנים הם, באחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים, אחד באלול ראש השנה למעשר בהמה, רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים, ואחד בתשרי. באחד בתשרי ראש השנה שנים משמיטים ליובלות וליובלות, לנטיעה ולירקות. בתשרת ראש השנה לאילן, כדברי בית שמאי. בית הלל אומרים בחמישה עשר בו. כלומר, המשנה נוקטת זמנים מסוימים שהם מהווים ראש השנה, תחילת השנה. אנחנו יודעים שראש השנה זה בעצם זמן שבו העולם נידון. העולם נידון בדברים מסוימים, בראש השנה אנחנו מכירים, כן, מי יחיה, מי ימות, וכן, אז זו הדרך. זה בראש השנה. אז אולי יש ארבעה ראשי שנים במהלך השנה, שבעצם יש איזשהו ממשק עם המלכים, ודאי הרגלים, וכן, אז זו הדרך. אולי העולם נידון על השמיטין, על היובלות, על הנטיעה והירקות בראש השנה, והעולם נידון בט"ו בשבט. על מה? על האילנות. אבל דבר מעניין זה שיש, אם נתבונן במילים של המשנה, אז לא בנורא קשור ללמוד המשנה, כמובן אני ללמוד רק בט"ו בשבט, אבל אני רואה שיש פה איזושהי נקודה שצריך לעיין בה טיפה. כי אם תסתכלו טוב, אז כתוב ארבעה ראשי שנים הם באחד מניסן ראש השנה למלכים ולרגלים. לא כתוב למלך או לרגל. אז לרגל אני יכול להבין, כי זה לכל שאר הרגלים. בסדר? אבל לא כתוב, לא, זה כתוב בלשון רבים. מה שכתוב בלשון יחיד זה שני דברים. מעשר בהמה, לא נתייחס לזה כיום, היום יש לזה משמעות, אבל אין לנו זמן עכשיו. כתוב שנים שמיטין יובלות נטיעה ירקות. גם פה, שנים שמיטין יובלות, הייתי צריך לומר נטיעות וירקות, נכון? יש פה איזשהו שינוי. למה לא אמרת נטיעות? ירדת למדרגה פרטית. אני לא מבין למה. טוב, אז בתוך ראש השנה יש גם פרטי וגם כללי, ואנחנו מכירים שבדרך כלל אנחנו אומרים ט"ו בשבט זה ראש השנה לאילנות. זה לא נכון. בסדר? אמנם השיר אומר כך, אבל זה לא מדויק. זאת אומרת, ט"ו בשבט ראש השנה לאילן, וזה בדווקא. כי אפשר לומר שכל המשנה עוסקת בהרבה ראשי שנים שהם קשורים בעצם לאדם, למלך בישראל, לרגלים שעם ישראל חוגג. שנות השמיטה וליובלות, אבל יש איזשהו חג שהוא כל כולו אלוקי, כל כולו קדוש, כל כולו נסתר. אנחנו מכירים כבר את הכלל שככל שזה יותר נסתר, או יותר נכון, סליחה, הפוך, ככל שזה יותר נראה כלפי חוץ כאילו אין בזה שום דבר, וזה יום רגיל כזה במהלך השנה שאין בו איסורים ואין בו, לא יודע, אסור לנסוע, אסור להדליק את האור וכן הזו הדרך, הכל נעשה כרגיל. גם לא שב ואל תעשה, לא עשית סדר ט"ו בשבט, פה אין פה ביטול מצוות עשה, ואין פה עבירה לא תעשה, אין פה שום דבר. ככל שזה כאילו יותר נסתר מעין, זה כנראה גם הרבה 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 יותר קדוש. ראש השנה לאילן זה בעצם הזמן שבו הקדוש ברוך הוא התגלה בעולם. ואם נתבונן טיפה יותר בעומק, אז אנחנו נראה שזה גם הקוד, ואני אגיע לזה גם בסוף, אבל שבו הקדוש ברוך הוא אומר שהוא מתגלה בעולם. אין לך קץ מגולה מזה. שנאמר, ענפיכם תיתנו, תפיריכם תישאו, לעמי ישראל תתערבו לנו. אין משהו יותר מגולה מזה, מהתגלות אלוקית בעולם, מזה שהארץ נותנת את פירותיה. כתוב מפורש. הגמרא במסכת סנהדרין, בדף צדיק ח', לפי הנביא יחזקאל, דברי רבי אבא. נרחיב בזה, לא נעמיק בזה טיפה יותר בסוף השיעור, אבל זה ההתגלות האלוקית. מה זה אין לך קץ? אין לך התגלות אלוקית יותר גדולה של בשורת גאולה חוץ מהדבר הזה. אולי בגלל זה, אם נתבונן טוב 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 בעומק, אנחנו נראה ככה. יש לנו מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע מתי נברא העולם, נכון? שיטת רבי יהושע מתי נברא העולם?
בניסן.
בשיטת רבי אליעזר מתי נברא העולם? שתשרי. בואו נתבונן טיפה יותר. האם זה נכון מה ששאלתי? מתי נברא העולם?
האדם.
נכון, יפה, האדם. האדם נברא לפי שיטת רבי אליעזר ואל בתשרי. והאדם נברא לשיטת רבי יהושע ואל בניסן. אז מתי נברא העולם? שעים קודם. זאת אומרת, לשיטת רבי אליעזר מתי נברא העולם? כפי באלול, נכון? לשיטת רבי יהושע מתי נברא העולם? כפי באדם. עכשיו בוא נעשה רגע שנייה. אם העולם נברא בכפי באדם, אז יש לנו כלל: האדם עץ השדה, נכון? הוא מקביל ממש לעץ השדה. בשיעורים על ארץ ישראל הוכחנו שהוא ממש עץ השדה. לא נחזור כרגע, אז זה ברור לנו, בסדר? פי הרי הקדוש, אם אתם זוכרים, דיברנו על זה באריכות. זה חייב לדעת. אנחנו זה ארץ ישראל, וארץ ישראל זה אנחנו, ואין איזשהו עבור. זה ממש ככה. הבשר שלך, הגוף שלך, ממש נרקע מתוך ארץ ישראל. ככה נבראת. מאפר באת ולאפר תשוב. עכשיו בוא נעשה חשבון. לפי שיטת רבי אליעזר, אנחנו יודעים שבעצם הקדוש ברוך הוא מייעד את העולם, מייעד את האדם 40 יום קודם, נכון? 40 יום קודם יצירת הבלד. זאת אומרת, יש כאן איזושהי מחשבה אלוקית שקדמה לעשייה בפועל של בריאת העולם. אז לשיטת רבי אליעזר זה יוצא 40 יום קודם. כ"ה באלול, קחו 40 יום קודם, מתי זה יוצא? ט"ו באב. לשיטת רבי יהושע, אם תיקחו 40 יום קודם כ"ה באדר, מתי זה יצא לכם? ט"ו בשבט. זאת אומרת, יוצא שלשיטת רבי יהושע, שיטת רבי יהושע, הפוטנציאל של העולם, המחשבה שקדמה למעשה, המעשה זה בעצם בריאת העולם, המחשבה שקדמה למעשה, והיא זו שמחליטה אם בפועל המעשה יצא לפועל או לא, היא זו שרקמה את המעשה בפועל, כל העולם הזה בעצם, הוא נרקם במחשבה האלוקית. כמובן, אין לו גוף ודמות הגוף, זה לא אותם מסייגים כמו שלנו, אבל להבחיש רק את הדברים, בט"ו בשבט. כל הזכות קיום של העולם זה בעצם בט"ו בשבט. בט"ו בשבט הקדוש ברוך הוא החליט, האדם יוכל להתמזג ולהיות עם עץ השדה אחד, להתקלל בתוך הארץ, להגיע לתכלית בריאתו, ולכן שווה ונכון לברוא אותו. והעולם גם יוכל להגיע לדבר הזה. כל זה קרה בט"ו בשבט. כל המחשבה האלוקית הזאת של 40 יום קודם יצירת העולם, זה היה בט"ו בשבט. יש לזה משמעות הלכתית אדירה. ולכן זה ראש השנה לאילן ולא לאילנות. כי אילן זה בעצם ההופעה הכי גדולה של הקדוש ברוך הוא בארץ. סוד ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. חז"ל אומרים ש יש שתי שמות שהן בעצם שמות השם שהן דרכי ההופעה האלוקית הגדולות ביותר שיש. תקענו בזה בחבר'ה עם התפילה, אבל חשוב להזכיר את זה פה גם עכשיו. צריך לדעת, כל ט"ו בשבט זה חג מסתר, כן? זה התחיל אצל המקובלים. אז מצטער שאני מביא קצת דברים ש... לא מצטער, אבל דברים כאילו מהם שניסיתי ככה לדלות ולהשיג בדלותי, אבל זה הכל פה נסתר. אתה לא רואה את ה... אפילו אתה חוגג שרק השקדיה פורחת. אתה לא רואה כלום, אתה חוגג, כי אתה מבין שיש איזשהו סוד כמוס, המחשבה שקדמה למעשה, שיש איזשהו משהו שנרקם באוויר ועל החלק הזה, אבל הזמן הזה אתה שמח, אתה מאושר. אז לכן אולי אומרת המשנה בראש השנה זה לאילן. האילן זה בעצם הקדוש ברוך הוא. כי כשאנחנו רוצים להופיע את שם השם, אז יש הרבה שמות לקדוש ברוך הוא. שכל שם זה בעצם מהווה איזושהי דרך פעולה של הקדוש ברוך הוא כאן בעולם. ושם הוויה, שאנחנו רגילים בעצם לקרוא אותו בשם הזה, יודקי ובקי, אנחנו בעצם נוהגים להגות אותו באלף דלת נונים, עדו ואת ההמשך, נכון? הרבה פעמים תסתכלו, גם כשיש לנו בסידורים, אנחנו ממש אומרים א' ד' נ' י' ואנחנו מתכוונים בשם הוויה. יש מצבים שזה א' ד' נ' י' וזה א' ד' נ' י'. כמו שאתה מתחיל לומר, עדנות שפתי תפתח הופיע גיסי אילתך, אז אתה בעצם אומר א' ד' נ' י', נכון? אבל בכל ברכה אתה אומר ברוך אתה השם. בסדר? אז צריך להבין, כל פעם, למה נוצר שינוי בין השם הזה לבין השם הזה. כבר בתוך התפילה אנחנו בעצם יוצרים שינויים כאלה ואחרים. זה לא שיעור עכשיו, אבל בגדול צריך להבין כל מקום למה זה ככה. ואם תתבוננו גם כן טוב טוב בסידורים, אתם תראו שכל ברוך אתה השם שאתם אומרים שיש בו י' ק' ו' ק', תסתכלו על ה' האחרונה, בתוכה מה יש? א' ד' נ' י'. תסתכלו טוב בסידורים, אולי לא שמתם להם. תסתכלו טוב, אתם תראו א' ד' נ' י' בעיה האחרונה. בי' ק' ו' ק' בעיה האחרונה יש א' ד' נ' י'. ואחרי זה מיד יהיה כתוב לכם את הצירוף של האותיות האלה יחד. האות הראשונה מ-י' כ' ו' כ' והאות הראשונה מ-א' ד' נ' י'. כלומר, יהיה לכם י' א', אחר כך יהיה לכם ה' וד', וכן הזו הדרך. כלומר, יש חיבור ומסדור בין שם הוויה לבין שם הדנות. למה זה קורה? כי בעצם התכלית האלוקית זה בהם הוא יהיה השם אחד לשם אחד. זאת אומרת, שכל העולם יכיר ששם השם, שסובב כל המין, שם הוויה ברוך הוא, שמקיף וסובב את העולם ומשגיח על העולם, עם ישראל מכיר אותו. ורוצה להכיר יותר ויותר את ההופעה האלוקית. הוא יהיה ממש גלוי פה בארץ כמו שם הדנות. א' ד' ד' נ' י' זה השם שפועל פה בארץ. כמו שאתם מכירים אולי אלוקים גימטריה הטבע. מה שפועל פה בטבע. בסדר? הטבע מופיע את אלוקים. בסדר? הטבע, הקשרים של החג של האילמות, של ט"ו בשבט, מופיע את שם אלוקים. אז גם הטבע מופיע את שם אלוקים, בשם של אלוקים גימטריה הטבע. וגם הצירוף הזה של א' ד' נ' י' וי' כ' ו' כ'. אם תעשו גמטריה של א' ד' נ' י', יצא לכם כמה? 65, נכון? בואו נעשה חשבון ביחד. א' זה 1, ד' זה 4, סך הכל 5, נ' וי' זה 60, אז נ' 65, נכון? וי' כ' ו' כ' כמה זה?
26.
עכשיו תעשו 26 ועוד 65.
91.
זה 91. זה ראש השנה לה? אילן. אילן בגימטריה זה?
91.
זה ראש השנה שבו אתה מופיע את שם השם יתברך בעולם. זה הזמן הכי כמוס, הכי עליון, הכי נסתר. אתה לא רואה את העצם מבצבץ, אתה לא רואה, זה הכל שורשי, מתחת לאדמה, אתה חייב להאמין שיש מדרגות פנימיות אדירות שהן מצמיחות את כל הפירות האלה. והן נותנות את הכל. אתה מאמין, אחרי שאתה מבין קצת ולומד טיפה ומגלה את אלוקים, אתה מבין שיש שורש שמצמיח את כל הטבע. והוא נותן גם את הטעם של הפירות. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. בסוף הקדוש ברוך הוא זה שיחליט אם הפרי יהיה טעים או לא. נתת, שתלת, עשית מה שאתה רוצה, השקעת כמו שצריך, שמת במקום מסוים שבו בדרך כלל יש רגילות לפירות מתוקים או לא פירות מתוקים. בסוף אם הקדוש ברוך הוא יחליט, הטעם של הפירות זה הקדוש ברוך הוא. הוא זה שמחליט. יכול להיות שהם דברים למדנו קצת לנסות להשפיע על הטעם של הפירות. אז אתם מבינים עכשיו שראש השנה לאילן בעצם, אנחנו אומרים שזה בעצם המחשבה שקדמה למעשה, הט"ו בשבט, שקדם לקפה בניסן לשיטת רבי אליעזר. דרך אגב, יש מתרצים כדומני תוספות שניסן ותשרי זה בעצם בפנימיות ובחיצוניות. בפנימיות ובחיצוניות. זה בדיוק מקביל, כיוון שמה שמקביל בפנימיות זה ט"ו בשבט. מה שמקביל בחיצוניות זה ט"ו באב. בסדר? אתה לא רואה בט"ו בשבט את כל התופעה הזאת. בט"ו באב זה הכל גלוי. הבנות יוצאות, בקרמים וכו', בתנוני לפלוני וכו', הכל בצורה גלויה. ט"ו בשבט זה הכל בצורה נסתרת. אז אני אומר, מה שבאתי לומר עכשיו, מבלי להבין יותר מדי את הדברים, זה קודם כל להבין שיש כאן איזשהו צופן פנימי עמוק ונסתר בחג הקדוש הזה, והוא לא איזשהו משהו שיאללה, בואו נחליק אותו, בואו נעביר אותו, כאילו זה לא, בגלל שזה לא יום הדין, ראש השנה, שתוקעים בשופר וכולי, יום הכיפורים, אז אפשר כזה ככה. לא, צריך להתייחס אליו בכובד ראש מאוד מאוד גדול. האילן עצמו הוא מאוד מזכיר לנו באמת את כל ההקשרים של תיקון חטא אדם הראשון. בסדר? של תיקון חטא אדם הראשון, מכיוון שבעצם האדם חטא באילן, וזה בעצם אכילה ממה שהוא נצטווה שלא לאכול, ובעקבות זה הקדוש ברוך הוא בעצם נתן לנו דינים בראש השנה לאילן שאוסרים עלינו את האכילה. כן? בראש השנה לאילן בט"ו בשבט, מה בעצם נאסר עלינו למשל? בט"ו בשבט למה הוא קובע? למניין שנות מה? עורלה, נכון? עורלה, מעשרות. זאת אומרת, יש כאן איזשהו משהו, אתה לא יכול לגעת אחרי שאתה מפריש. יש מטבים שאתה לא יכול לגעת בכלל. בסדר? זה ט"ו בשבט. הוא מחזיר אותך בעצם לעניין של חטא אדם הראשון. הוא אומר לך, חכה, אתה רוצה לתקן? יש מטבים שאתה לא יכול לגעת בכלל. שלוש שנים ראשונות אתה לא יכול לגעת. אחר כך בוא תפריש מעשר. בוא תראה שכשאתה נוגע, תבין שזה לא שלך. כי באמת עץ הדת היה אמור להיות מותר. אבל אם היינו יודעים להתאפק קודם. לכן דרך אגב, שנות אורלה, כמה שנים זה? שלוש שנים. למה זה שלוש שנים? זה חזקה. אתה עומד מול העץ, ואתה אומר לריבונו של עולם, אני יודע לתקן את חטא אדם הראשון. אני יודע להפריש את עצמי. אני יודע לעשות לעצמי ככה עצירה. אני רואה את הפירות שלי, שאני שתלתי בגינה שלי, ואני מבין שזה לא שלי. פעם לא ידעתי להגיד בגן עדן, זה לא שלי. פעם לא ידעתי לעצור את עצמי. עמדתי מול העץ, וחשבתי שזה זכותי לאכול. אז לקחתי וכתבתי לפני הזמן. אז בשנות אורלה בעץ שלי, בגינה הפרטית שלי, אני אומר, זה לא שלי, ריבונו של עולם, זה שלך. ואני מעיד על כך שלא אפול יותר בעץ הדת, לכן אני מקפיד על שלוש שנות אורלה. חזקה. זה לא פעם ראשונה, ריבונו של עולם, לא נופל. אני רוצה לתקן את חטא עץ הדת. יש עניין קטן, שכל אחד יגדל ככה איזה עץ בגינה שלו, ויגיד, ריבונו של עולם, אני את החלק שלי, את האדם הראשון לתקן. אני יודע להמתין, אני לא אוכל, אני לא... אם יש לי ספק, ספק לחומרה. לא נוגע באורלה, לא נוגע באורלה בכלל, בשום פנים ואופן, לא, כן, ספק דאורייתא. אנחנו מוצק להלכה, נכון? אז זה ספק דאורייתא לחומרה. מחמירים מאוד 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 בדיני אורלה. זה בהקשרים, זה בהקשרים האלה. כן. אם נתבונן טיפה יותר בט"ו בשבט, אז אנחנו בעצם אומרים שהוא מציין את ארץ ישראל, נכון? ט"ו בשבט זה בעצם הפריחה וכל העניין של הצמיחה של ארץ ישראל. המזגנים פה הם נצרכים, כל הסאונה הזאת, או שאתם מסתדרים? לא, אם אתם נצרכים בסדר, אבל שתי מים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הכרתי בברכה ראיתי שכותבים שהארי הקדוש אמר לרב חיים ויטל שכל העניין ההשגות שלו בתורה תלוי בברכות. בברכות, כן, תברך, תברך בכוונה. תברך מה שהקדוש ברוך הוא נתן לך, תנובת השדה. מה שהוא נתן לך, תברך בכוונה. זה ההכרה הזאת שזה ממנו יתברך. אני חושב שזה גם קשור להקשרים של עץ הדעת והאדם הראשון. בכל אופן, אם אנחנו רואים שמצרים היא בעצם מקבילה לארץ ישראל, דיברנו על זה בשורים, אתם זוכרים? אמרנו שארץ מצרים למשל כבר מטאת שערי טומאה, וארץ ישראל היא מטאת שערי קדושה. ואמרנו גם כן שארץ מצרים היא 400 פרסה על 400 פרסה, וארץ ישראל היא 400 פרסה. זאת אומרת, יש כאן ממדים של טומאה וקדושה שמתחלפים, מקבילות בתוך העולם הזה. זה בין המקום הכי טמא בעולם ובין המקום הכי טהור בעולם. עכשיו תראו, למשל, אם אנחנו יודעים שהמכות שהיו במצרים, בסדר? המכות שהיו במצרים, 10 המכות, אז הם נמשכו כמה זמן? כמה זמן נמשכו המכות? שנה. רובן היו חודש. כאשר שבוע שלם היה המכה, ועוד שלושה שבועות, ועוד שלושה שבועות, היה הפסקה. בוא תעכל את זה פרעה, אנחנו ניתן לפרסם את ארץ עם השם בעולם, ואז יהיה בסדר. עכשיו בוא נעשה חשבון. אם אנחנו אומרים שבט"ו בניסן, בסדר? לבנה בשלמותה, זה מכת בכורות. המצרים חוטפים מכה אנושה. בסדר? מכה אנושה. מספר אחד בבית זה שכל ההורים מתפעלים שהילד יצא כמור ושהוא יצא נורמלי. שכל הילדים יצאו כמור ושהוא יצא נורמלי, הוא בעצם מת. זה בעצם סממן לזה שכל מצרים הולכים לתבוע פה. נגמר, הלך לכם השורש. ואם אין שורש, אז אין שום דבר שיוצא ממנו אחר כך. זה היה בעת אדוו בניסן. אז בואו נלך חודש אחורה. בסדר? חודש אחורה זה מכת חושך. שזה, אז לכאורה גם אמור להיות בתאריך, מה? תדוו באדר. נכון? תדוו באדר. אוקיי. תדוו באדר זה מכת חושך. אוקיי? זה מכת חושך. זאת אומרת בעצם שהמצרים שניסו להחשיך את עם ישראל, בסדר? הם, מה, להכחיל אותם מן העולם, לזרוק אותם ליאור, בעצם הוחשך עליהם הכל, והם כמו מקביל מאוד גם לאדר, לפורים. ומה שקורה עם המן, שניסה ממש להחשיך ולזרוק את כולם ולהרוג את כולם, ובסופו של דבר, ונהפוך, ונהפוך. עכשיו בואו נלך עוד חודש אחר. זה מכת הרבה. שהיא בעצם הייתה לפי החשבון הזה מתי? ט"ו בשבט. מה עשה הרבה? חיסל את כל יבול השדה. זה בדיוק המקבילה. בט"ו בשבט אנחנו אומרים זה הסממן לזה שיש פריחה בארץ ישראל. אבל במצרים במכות זה היה בדיוק הפוך על הפוך. זה היה הסממן של עם ישראל. מה זה החג הזה שהם הולכים לחגוג כשהם הגיעו לארץ ישראל? שם הרבה חיסל את כל תנובת השדה. גם מה שהותיר הברד חיסל להרבה. ככה מדגישים לנו, נכון? כל הזמן. כל מה שהותיר הברד, זה כתוב בתורה שהוא אריה בא וחיסל, הרבה בא וחיסל את הכל. זה הנקודה. תעמיק שנייה אחת בדבר הזה, ותראה את הסממן האלוקי בתוך 10 המכות של מצרים. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אתם תגיעו לארץ ישראל ותחגגו פה את ט"ו בשבט. אתם תחגגו את הפריחה הגדולה. בסדר? זה ככה בהקשרים הללו. יש ספרים, אני לא ראיתי זה בפנים אז אני לא יודע, אבל שמעתי שיש ספרים שאומרים שדווקא ביום הזה יש עניין גדול לתת 91 פרוטות כנגד האילן. אז 91 פרוטות לצדקה.
פרוטיים זה 20 ועוד חשב לבד.
כמה?
30, בין 20 ל-30 אגורות.
איזה פרוטה?
כאילו? ככה נכון הארץ.
בין 20 ל-30 אגורות זה פרוטה? הבנתי. אוקיי, אז זה מעניין. טוב, אז אני לא מבין בזה, אבל רק ככה זה היה, זה מה שראיתי. כן, עכשיו, לפי זה בעצם החזרה למדרגות של גן עדן והחזרה למדרגות של השלמות, כן? כי אם אנחנו אומרים שבעצם השלמות זה המחשבה האלוקית שרצתה וביקשה לבראות העולם בששת ימי בראשית בט"ו בשבט, שם קדמה המחשבה, אז מה המחשבה, מה הסוף מבחינת השלמות הזאת? סוף מעשה ומחשבה תחילה, נכון? אז מה הסוף? איפה מבחינת הקדוש ברוך הוא? זהו, הגענו לטופ כרגע באלף השישית. שמה? מה הוא יהיה?
מה שלנו בכלל?
מה אנחנו צריכים לעשות כדי להגיע לסוף מבחינתנו, שאנחנו מייחלים אליו, מצפים לו? אבל מה צריך לעשות? להביא את שם השם בעולם
בצורה
אחרת. להביא את שם השם, נכון, אבל איזה מעשה? אנחנו בונים את בית המקדש. לבנות את בית המקדש, נכון?
נכון.
עכשיו, בואו תסתכלו. מה אומר לנו חז"ל? מיום שחרב בית המקדש, מה? מיום שחרב בית המקדש? אתה זוכר?
לא, יש כאילו כמה...
יש הרבה. בהקשרים של ט"ו בשבט? ניטל טעם הפירות. זהו, נגמר. מיום שחרב בית המקדש ניטל טעם הפירות. אז זאת אומרת שיש לנו כאן עוד איזשהו סממן כזה שאנחנו לא יודעים מתי הוא יבנה בית המקדש, מקווים שמחכים לו בכל יום שיבוא מבחינתנו עכשיו, אבל הלוואי. אבל כן אנחנו יכולים לראות את הסממנים הללו, כמו שאנחנו אומרים שכשעם ישראל חוזר את ישראל ודאי שזה מקרב את ביאת משיח הרבה יותר, וכשזוג מתחתן זה ודאי מקרב את ביאת משיח הרבה יותר, לא צריך לפחד מלדבר. אותו דבר גם כשאתה מתחיל לחוש בטעם הפירות והמתיקות של הפירות מתחילה לחזור, ואתה יכול להבחין יותר בין פירות חוץ על הארץ לבין פירות ארץ ישראל, ואתה לאט 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 מתמזג עם הטעם שכבר כל העולם יודע להבחין מה זה פירות ארץ ישראל ומה זה פירות חוץ לארץ. אולי זה איזשהו סממן שעתיד עוד להתרקם יותר ויותר לזה שטעם הפירות חוזרים. אמרנו תמיד שהגאולה בכל הרבדים שלה, בכל הממדים שלה, היא באה כמעה כמעה. היא לא פתאום מתפרצת ובאה וזהו נגמר, לא, זה בהכל. אז גם בטעם הפירות זה ככה, ככל שטעם הפירות משתדרג יותר, איכות הפירות והטעם של הפרי משתדרג יותר, ואתה מצליח להצמיח פה דברים, פירות מתוקים ועסיסיים וזה, זה ברוך השם מקרב אותנו גם יותר. זה איזשהו סממן אלוקי שטעם הפירות חוזר. אגב, יש גם, כן.
אתה משפט בעצם כאילו הטעם של הפירות חוזר, כאילו מה הבנתם?
כן. תעלה השרף באילנות. בסדר? שם מתחיל עכשיו ככה. דרך אגב, השרף הזה זה בעצם, מה זה שרף במילה אחרת?
כמו דלק של
עץ. אבל זה יכול להיות גם מילה שלילית של מה, כמו מה?
שרפים?
שרפים? שרפים זה שרפים. מה זה יכול להיות?
אש.
יכול להיות אש, זה יכול להיות ארס. זה יכול להיות ארס. אבל הנחש רצה לגרום לך לאכול מעץ הדעת. שהשרף של האילנות לא יהיה בריא, לא יהיה טוב. שיהיה מקולקל. אבל ט"ו בשבט זה תחילת התיקון. זה הזמן של התיקון. לפני כן מה אמרנו? שכחתי. לפני על העשרה באילנות.
על הטעם של הפירות?
הטעם של הפירות חוזר.
כן. הזכרתם לי, אתם רואים? אז אני חושב, אני יודעתי, שאפשר גם לראות את זה במציאות. כאילו, אם בהתחלה, כשהכל היה מאוד מאוד מומען, אז תסתכלו רגע איך זה היה. אני שאלתי פעם מישהו שהוא מומחה לדבר הזה, מבחינת תולעים. שאלתי אותו על הדבר הזה, והוא אמר, תראה, פעם לא היה את כל האמצעים האלה להסתכל, לברור תולעים וכו' וכו'. וגם פשט הלכה, הרבה פעמים אתה יכול להקל בדברים מסוימים, לא אגיד אותם עכשיו כדי שלא יכולים להם מי שישמע, אז יתחיל להקל בדברים שלא צריך להקל. אבל באמת יש גם מצבים שאפשר גם להקל, ואפילו אין עם זה באמת בעיה הלכתית. בהקשרים של תולעים במוצבים כאלה ואחרים, שוב, אני לא רוצה לפתוח את זה עכשיו, צריך לומר את הסוגיה הזאת כמו שצריך, מתי מותר, מתי אסור להקל, שלא חלילה מי שישמע ויקל בדברים שלא צריך להקל. בסדר? זה לא עכשיו ששורפים, אז עדיף לפעמים לא לתת דוגמאות מאשר, אבל פעם באמת הסבתות, הסבתא רבא, אז כאילו באו, חתכו, תקרו ואכלו, וכאילו באו, ואני לא אומר מה היה נכון ומה לא היה נכון, גם היה פחות תולעים. עם הכניסה לארץ ישראל, אז התחילה מכה קשה. מכה קשה מאוד. גם של הבנה שמה שיש לנו פה בעץ, ואנחנו מתחילים לאט 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 לברור את התולעים. להוציא אותם החוצה. אם שמתם לב, בשנים האחרונות יש יותר ויותר פירות, שמה? שאפשר יותר לאכול. בסדר? אם הייתם שואלים חלק מהרבנים לפני 20 שנה, מותר לאכול תותים? אומר לכם בשום פנים ואופן לא. בשום פנים ואופן. לאט, לאט, יותר ויותר, אז בסדר, פה תוריד את הראש, ותקדף קצת את הקליפה, תשפשף כל אחד לפי מה שהוא אומר. היום יש גם גידולים של תותים, שאתה בקושי, כאילו, זה בכלל, זה נקי מתולעים. זה נקודתי, זה מאוד מאוד נקודתי, אבל לאט לאט זה יתפרץ. זאת אומרת, אנחנו לאט לאט מוציאים את הארס. לאט לאט אנחנו מוציאים את התולעת. היא כבר לא יכולה לחרסם בה. אנחנו מתחילים להכשיר את כל הפירות, כי עתיד אדם ליתן את הדין על מה? שלא נהנה מן העולם הזה, מהפירות של העולם הזה. יש לך פה, מה הנקודה? אתה מתחבר ממש לשורשים שלך. אתה צריך להכשיר את כל הקרקע, להכשיר את כל הפירות. עכשיו, אם תתבוננו בזה טיפה יותר בעומק, תראו שיש פרי אחד שעדיין כולם, בלי יוצא מן הכלל, כל משגיחי הכשרות וכל נותני החותמות על הכשרות, אני אומר לך, תקשיב, עוד לא הצלחנו להכשיר אותו.
יפוח.
תן. מזכיר לכם משהו?
למה? כן, אפשר לבדוק.
אפשר לבדוק וזה בעייתי מאוד. אני לא יודע, אני שאלתי הרבה וכל מי שעסק בזה אמרו לי, תשמע, אתה לא מבין, זה מאוד 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 דומה, התולעת, היא דומה מאוד לגרעינים של התאנה, וגם את החלק הלבן וגם הראש הקטן, הכל נראה פשוט אותו דבר, אתה לא יודע אם זה תולעת או לא. חכה טיפה, תראה אולי זה יזוז. וזה מאוד 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 נגוע. אז אולי הטבע רומז לנו משהו מסוים. עץ הדעת היה אחת השיטות בגמרא במערכות. כן? בסדר? לאט לאט אתה בסוף תכשיר גם את האכילה של עץ הדעת. אתה תחזור למדרגה הראשונית של, 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 של מדרגת האכילה הזאת. אבל דברים לוקחים, לוקחים, לוקחים זמן. כן. הרב, זמן הפסקה. צילמתי פסקה של הרב חרלב, אבל אני רואה שאנחנו לא מספיקים. מה נעשה?
עד כמה בורטים
בהקשרים של ט"ו בשבט? אז אני אגיד ככה, תראו. בסוף, כל מה שאנחנו אומרים עכשיו, כל מה שאנחנו אומרים עכשיו זה מתגמד לעומת האמירה הגדולה שפתחתי בה בתחילת השיעור. שהקדוש ברוך הוא בחר לומר שארץ ישראל היא תהיה סממן הגאולה הגדול ביותר שיכול להיות לאומה הישראלית לאורך כל הדורות. הנביא יחזקאל, זה שכתב על חזון העצמות היבשות, זה שכתב על השואה בעצם, זה שכתב על התבנית של בית שלישית, זה שניבא את כל ההקשרים של מגלות לגאולה, הוא גם זה שבא ואומר, זה שגם דרך אגב מאחד בין עץ אפרים לעץ יהודה. אולי רצונו לומר שהחיבור לקרקע יחבר בין אפרים לבין יהודה. כשעם ישראל יותר מחוברים לארץ ישראל, ממילא הפירות יצאו בצורה טבעית כזאת, שאין התנגחות בין אפרים לבין יהודה, בין השבטים. בתוך ישראל יש אהבת חינם גדולה. הגילויים הללו של ארץ ישראל שנותנת את פירותיה בעין יפה לאומה הישראלית, זה בשורה. זה בשורה שאי אפשר להתעלם ממנה. זה דבר כל כך עוצמתי, כל כך גדול, כל כך משמח. כל כך משמח. וצריך להשקיע בה. צריך להשקיע בבשורה הזאת. מהרגע שכף רגלו של עם ישראל דרכה בעולם, בארץ ישראל, סליחה, אז הבשורה הזאת פשוט לא עוצרת. היא מתפתחת ביתר סל. היא פשוט, אני אומר, ארץ ישראל היא גם מבכה על בניה. כמו רחל. כאילו היא מחכה. שובו אליי ושוב עליכם. תחזרו, תחזרו אליי. וכשעם ישראל חוזר, היא פשוט פותחת את שעריה. אם שמתם לב, זה דבר פלא. זה דבר פלא שכתוב שאין שום, שלא תחתר כל בה. באמת לא חסר כלום בארץ ישראל, שום דבר, כל מה שאתה רוצה יש תמצית של העולם פה בארץ, וצריך לסמוך מזה ולהפוך את ט"ו בשבט להיות איזה שמחה כזה הרבה 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 יותר שמח והרבה יותר מאושר. המקובלים היו לוקחים 30 מיני פירות. למה דווקא 30? אחרי קדוש היה לוקח 160 מינים של פירות. 160 מינים של פירות, אני לא יודע איך הוא יעשה את זה. אין לי מסכים, עניין עץ. כן? כי עניין עץ, היה לוקח 160 מינים של פירות.
אפשר גם
זנים. אני לא יודע, נראה לי, היה פשוט, היה עושה ככה, והיה נוחת לו על השולחן, לא היה צריך... אבל אני אומר, אנחנו צריכים לחפש אחרי הפירות האלה. כי אני לא מדבר כאן 30, כי כאילו...
אז זה גם ירקות גם?
אה?
גם ירקות זה גם
חלק מהפירות. זה עץ. אבל למה דווקא 30? אז הם מסבירים, שמעתי שכאילו הכוונה היא כזאת. כאילו יש, אתה רוצה להגיע לעולמות העליונים, עולמת הצילות, להופיע את שם השם בארבע עולם. ובעצם הקדוש ברוך הוא בחר להופיע את שמו בבריאה, ביצירה ובעשייה. שכל אחת מהן מורכבת כאילו מעשר ספירות. אז לוקחים את עולם הבריאה, אני לא מבין בכלל במה שאני אומר עכשיו, ברצינות. אבל זה כאילו, זה מה שראיתי שהם מקובלים עושים בט"ו בשבט. ואני לא מתבייש לומר שאני מחפש אחרי פירות וככה נוסע מחר לירושלים. אולי בלי נדר לנסות להשיג עוד כמה פירות שם, וזה כל שבר שנתיים ברזה החנה השלישית, ננסה להשיג פירות נוספים. למה זה ככה? לא יודע, אין לי מושג. אני מבין שכנראה יש פה דבר אמיתי וטוב, ואני בתמימות שלא אדם כזה שלא מבין בדברים האלה. רציתי לעשות את זה ככה, לא חייבים. בכל מקרה, אה?
יש לי משיגות פירות, אבל לא מהססר.
אז זהו, ששאלתי ואמרו שתנסה להשיג את של ארץ ישראל, זה באמת הכי חשוב. אם אתה לא משיג, אז צריכה תציבי לך ציונים. שים אותם על השולחן. אתה יכול גם לטעום ולאכול, אבל אתה תרגיש את הטעם. אבל שיהיה על מה לחול. מה ההקשרים של זה? אז שמעתי שמסבירים פעם, גם שמעתי שוב שהרב ליאור אנגלמן בדבר הזה, הוא הזכיר את זה, שכאילו יש, אחר כך הייתי שזה גם כתוב איפשהו, שיש יש לוקחים כאילו עולמות הבריאה, יצרה, עשייה, זה כאילו 10 ספירות לכל עולם, ואז בעצם אתה צריך לקחת 10 מיני פירות, 10 מינים של פירות לכל אחד, ואיך זה בא לידי ביטוי? ככל שאתה מתקרב יותר לעולם האצילות, אז יש לך פחות את הגרעין, אז אתה יכול לאכול את הגרעין עם הפרי. אז הפירות הראשונים, 10 הפירות הראשונים, זה כאילו פירות כאלה שאתה יכול לאכול ככה. תהנה, אם מלא שהיה נגיד תולעים, אז אתם אוכלים אותם ממש ככה, אתה יכול אותם עם הגרעינים לפני עם הכל, נכון? גרעינים קטנים, דקים כאלה, או ענב, כן? יכול להיות שגם. לא, זה קליפה חיצונית גדולה, קשה. אז כי אתה אוכל פה, אתה אומר משכות את הקליפה, עם הפרי, עם הגרעין, אתה אוכל את הכל. זה 10 הפירות הללו. יש פירות שמקבילים לעולם היצירה, שזה פירות שבעצם כלפי חוץ יש לך את הפרי, וכלפי פנים יש לך את הגרעין, והגרעין הוא קשיח, אתה לא יכול לאכול ממנו. זה פירות כאלו, ויש פירות כמו תמר למשל. כן? תמרים שהגרעין נמצא בפנים והפרי נמצא מבחוץ. ויש פירות הפוכים, שזה מקביל לעולם העשייה, שבו הפרי נמצא בפנים, ואתה צריך לרדוף אחריו, ויש לך קליפה מבחוץ, אתה לא יכול לאכול את הקליפה.
מה למשל?
כמו למשל, רימון. רימון. בסדר, רימון, אבטיח, אגוז. נכון, דברים שהם קשים, נכון? אז זה כאילו, זה בעצם מה שהם עושים, זה מה שמוכן. אני חושב שזה נכון לעשות את זה, כי בפיתוי שלו אנחנו לא מבינים כלום. נראה לי, אני לפחות, אני לא מבין שום דבר. אז זה כאילו חג שאתה בא ואתה אומר, הכל צומח פה מתוך השורשים, אז בוא תעשה את זה. האמת היא, אני לא תכנתי לדבר כל כך הרבה, לא יודע למה זה, היה ברצף כזה, ונגמר לנו הזמן. אני תכנתי להביא לכם את הרב חרלאפ. הרב חרלאפ על ט"ו בשבט, שזה יותר חשוב מכל מה שאני אומר עכשיו. באמת לא התכוונתי להאריך כל כך הרבה, אני מתנצל. אז בעזרת השם, עוד
נראה מתי נעשה. ממשיך את השיעור בחוץ.
שרון, תודה רבה.